אנחנו, עד כמה שזכור לי, אנחנו בסימן עין וב. בפרק חמישי, בהמשך הדיון בעניינו של שלמה, שהסבירה הגמרא בסוגיה האחרונה שעסקנו, שגם מה שכתוב, את הבמות אשר על פני ירושלים ממין להר משחית, אשר בנה שלמה המלך ישראל להשתורת שיקוץ צידונים, גם זה צריך להיות מובן רק במשמעות רוחנית, שכמו שאחרונים, שזה יאשיהו, תלה בהן לשבח, אף על פי שבפועל הם לא יכול להיות שהם החריטו את הבמה הזאת, מאחר שלא יכול להיות שהייתה שם כל כך הרבה שנים, בסמוך לירושלים, בשכנות עם המלכים הצדיקים של הסב, יושפט, שלא יכול להיות שלא ביערו, אז אחרונים לא עשו ותלה בהם לשבח, וגם שלמה לא עשה, שהוא היה מראשונים, אמנם תלה בו לגנאי. תוקפת הגמרא ואומרת, אבל כתוב מפורש והכתיב, ויעש שלמה הרע בעיני השם. ואם הוא כל כולו היה רק טוב, ורק התכוון בשאיפתו לתקן עולם במלכות שדי באמצעות מחזור הכוחות, הנטיות, היסודות של העבודה הזרה שהיה ביכולת חוכמתו על פי נטיית ליבו, הייתה לו יכולת להעלות בתהליך חינוכי איתי כמעט לרומם את כל האנושות, וזו כל כוונתו וזו כל מחשבתו על קיום העבודה זרה שהיה בה ערך זמני וחומר שבאמצעותו אפשר להגיע למטרה העתידנית, וכל כולו הוא רק טוב. אז מה מקום לפסוק ויעש הרע? בכתיב ויעש שלמה הרע בעיני השם. אז זה לא שהוא רק חשב על מה טוב שיהיה רע שנוכל לעשות על ידו את הטוב העליון בעיני השם. כתוב שהוא עשה. עונה הגמרא, אלא מפני שהיה לו למחות בנשה ולא מיכה, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא. נכון, היה שם גם מעשה רע. אבל מה היה המעשה הרע? המעשה הרע שהוא לא מיכה בנשיו. אנחנו כבר ראינו את זה, גם רש"י הזכיר את זה מקודם, שמקיש ראשוני מקיש את בניינו של שלמה לביאורו של יאשיהו, מה יאשיהו לעשה ביאור זה ותלוי בין השמיים לשבח, הוא ביאר השאר שנעשו משמת יהושפט, אף שלמה לא עשה בניין זה ותלו בו לגנות מתוך שלא מיכה ונשה. אז באמת היה מעשה לא בסדר אצל שלמה, והמעשה הלא בסדר זה שהוא לא עשה את מה שהיה צריך לעשות, וזה היה מעשה לא בסדר, כי הוא היה אמור למחות בנשיו והוא לא מחה בנשיו, ועל כן מעלה עליו הכתוב כאילו הוא חטא בעצמו. אומר הרב, אומנם המחשבות הגדולות שהיו יותר מדי המידה שהעולם המעשי יכול לקבל, הן פעלו לרעה אפילו בצדן הציורי. מכל מקום לא באו לגבול המעשה, ולא היו יכולות לצאת אל פועלן. אבל מכל מקום זאת היא פעולת ההתאמצות היתרה יותר על המידה, כשממעטת את הפשיטות הנובעת ממקור העליון יותר מכל שכל וחוכמת אנוש, למעט את העוז של הסרת הרע בפועל. אל אותו החשבון של מה שיש לו תיקון בציורו, וגם חזק שבאנשי לב לא יוכל להימלט מזה, ולדעת שאף על פי שיש תיקון אל הרע הציורי בעומק המחשבה, מכל מקום כשיצא לפועל נגד היכולת של המציאות המעשית לקבלו ולתארו, הלא יזיק ויחיב. על כן ראוי הדבר הוא שבכל מה שנוגע במעשה, יעמוד דווקא מי שבא לידי אותה מידה של העלאת כל רשע וכסד, על פי מקורו ביושר וחוכמה, להיות גדול שבמקנאים לבאר את הרע המעשי מן העולם, כיוון שהוא לא יוכל ניקיון. אבל כאן נפגמתי כבר היכולת האנושית, ועוז הרוח מתרופף, במאורעות כאלה נופלים גם ענקים משמיים ארצה. ודווקא על ידי כוח העוז של האור והטוב שבהם, ומתוך שלא מיכה בין השאר, מעלה עליו כתוב כאילו חטא. והכתיב ויעש שלמה הרע בעיני השם, אלא מפני שהיה לו למחות בין השאר ולא מיכה, מעלה עליו כתוב כאילו חטא. אמנם המחשבות הגדולות שהיו יותר מדי המידה שעולם המעשי יכול לקבל, הן פעלו לרעה אפילו בצדן הציורי. מכל מקום לא באו לגבול המעשה, ולא היו יכולות לצאת אל פועלן. במשפט הזה, בסגנונו הרגיל של הרב, יש לנו סיכום של הפסקה או העניינים הקודמים. חוזר הרב כדרכו בהרבה פעמים, כבר הזכרנו את זה, בתחילת פסקה חדשה, חוזר ומתמצת את מה שהגענו אליה בסדרת הפסקאות שנוגעת לעניין הקודם. אז הוא מסכם, המחשבות הגדולות, מה היה חטאו, או ליתר דיוק אי חטאו של שלמה, אי חטאו של שלמה שהוא לא עשה, כמו שהתברר מקודם, זה רק בין דיבורים כאלה של אז יבנה במלא כמו שיקוץ מואב, זה הסגנון של המקרא, איך להעביר לנו את הרושם ממחשבותיו האדירות של שלמה. המחשבות הגדולות, שאומנם המחשבות האלה הן נפלאות, גדולות וקדושות, אבל לא מתאימות לעולם. ובקונטקסט של העולם, הן גדולות על העולם. ומתוך כך הן מזיקות לעולם, עלולות להזיק לעולם. ועל כן יש הסתייגות מן המחשבות האלה, אבל לא שהצדיק הזה עשה משהו שהוא לא תקין. אומנם המחשבות הגדולות שהיו יותר מדי המידה שהעולם המעשי יכול לקבל, בפועל אי אפשר לנהל את החיים על פי המחשבות האלה, כי החיים הם יותר מדי שפלים כמו שראינו, מכדי שתוכל אפילו חוכמתו של שלמה לעמוד כנגד הנטיות הפרוורטיות האדירות והיצרים הרעים הנוראים שהיסוד הנפשי והשכלי, כל עוד הוא לא מגיע למלוא עוצמתו החיובית בפועל, אז הצדדים האפלים האלה ידקו את אותם התקדמויות קטנות של צעדים קטנים שיש בכוח החוכמה של שלמה להעלות את האנושות. ממילא, סך הכל, השיטה הזאת לא תחזיק מעמד. השיטה הזאת היא לא תעבוד. שורה תחתונה, השיטה של שלמה לא יכולה להיות מעשית. ועל כן, כל דעות השם ציווה בתורתו אסטרטגיה אחרת של השחט, שרוף וכלה. והמחשבות האלה הן יפות, הן נפלאות, קדושות, נעלות, אבל הן יותר מדי המידה שעולם המעשי יכול לקבל. העולם המעשי לא יכול להכיל את ההכלה של העבודה זרה. כי העולם המעשי, אם הוא לא ייבנה מתוך תודעה שצריך להשחית, להרוס, להשמיד כל ולשרש כל זכר מעבודה זרה, זה יתקע אותו באותן מדמנות נפשיות, רוחניות, תרבותיות שהוא נמצא בו, והוא לא יוכל להיחלץ משם. על כן, הרעיונות שיש טוב שאפשר למחזר בעבודה זרה, אלה לא רעיונות טובים לעולם המעשי. הם לא יכולים לבוא בצורה שהעולם המעשי יכול לקבל. ועל כן, עצם זה שנמצא איש קדוש וגדול וענק בענקים כזה, שיש לו נטייה כזאת לקיים את העבודה הזרה, זה מפריע. זה מפריע ופועל לרעה. הם פעלו לרעה אפילו בצדן הציורי, כשלא היה שם שום דבר קונקרטי מעשי שעשה שום צעד לכיוון חיזוק עבודה זרה חלילה. אבל מכל מקום, עצם זה שהוא הולטה האב האמינה, חבל, בואו נעבוד על זה בצורה אחרת, בואו לא נשמיד את זה, אלא נמחזר את זה כלפי מעלה, זה פעל אפילו בצדן הציורי ופעל לא טוב. ועל זה היה הביקורת, והכוח הנפשי הזה, אז הוא קיבל את הכיזוז שלו מהכוח הנפשי הנפלא של עוד ענק בענקים שהיה יושיהו, שהיה בדיוק בקוטב ההפוך למהלך הנפשי הזה ופעל את פעולתו הטובה. מכל מקום, עם כל מה שיש הסתייגות וביקורת במקראות על הלוך הרוח של שלמה, מכל מקום לא באו לגבול המעשה. הצד הציורי, הצד השאיפתי, הצד המחשבתי, הצד המתייתי של נפשו, גם זה פועל לו טוב. אבל זה לא חלילה שתחשוב שהוא חטא, שהוא עשה מה. אתה לא יכול לקרוא על זה שהוא עשה הרע בעיני השם, כי אין שם שום עשייה. הם לא באו לגבול המעשה, ולא היו יכולות לצאת אל פועלן, ואצלו לא היה הווה אמינה להוציא אותם אל הפועל. ועל כן, זה לא ממש יצא, ועל כל פנים, זה לא היה מעשי, זה לא יצא אל הפועל. זה פעל על הנפשות, זה מחליש את האמונים, כמו שהסברנו בפעם הקודמת. זה לא טוב למסור לציבוריות הרחבה, כמו שאתה לא יכול לדבר עם ילדים קטנים, אתה לא יכול לדבר על בחינות ואולי וספק. העולם צריך להיות כן לא שחור לבן, הכל צריך להיות פשוט. או כך, או כך. ואם אתה אומר, תראה, זה לא כל כך נורא, ובבחינה מסוימת אפשר, אולי, אז אתה תמצא את הילד, או אתה תמצא את הציבור הרחב, חודר לכל הקלקולים האלה. כי זה המבנה הנפשי החלה של החברה ההמונית. ועל כן, עצם זה שישנו את הראש הנפשי גדול, קדוש, ענק בענקים כזה, יש לו איזה הווה אמינא לצורה של אי הסתייגות מעבודה זרה בצורה שבה אנחנו בפועל עושים, אז זה בעצמו מחליש את הנטייה הנפשית של המלחמה נגד עבודה זרה שבה הציבור הרחב עוסק. ומכל מקום, זה לא נקרא שהוא עשה רע. זה לא נקרא שהוא עשה את הרע בעיני השם. והנה כתוב, ויעש שלמה הרע בעיני השם. ממשיך הרע. אבל מכל מקום, זאתי פעולת ההתאמצות היתרה יותר על המידה, שממעטת את הפשיטות הנובעת ממקור העליון יותר מכל שכל וחוכמת אנוש, למעט את העוד של הסרת הרע בפועל, אל אותו החשבון של מה שיש לו תיקון בציורו, וגם החזק שבאנשי לב לא יוכל להימלט מזה, ולדעת שאף על פי שיש תיקון אל הרע הציורי בעומק המחשבה, מכל מקום שיצא לפועל נגד היכולת של המציאות המעשית לקבלו ולתארו, הלא יזיק ויחיב. על כן ראוי הדבר הוא שבכל מה שנוגע במעשה יעמוד דווקא מי שבא לידי אותה המידה של העלאת כל רשע וכסל על פי מקורו ביושר וחוכמה, אז ראוי שהוא להיות גדול שבנקנאין לבאר את הרע המעשי מן העולם, כיוון שהוא לא יוכל ניקיון. עוד פעם, זה משפט קצת מורכב. אבל מכל מקום, זאתי פעולת ההתאמצות היתרה יותר על המידה, המחשבות הגדולות והתאמצותו של שלמה מצד נטייתו, מצד שאיפתו, להרים את כל העולם כולו, לתקן את המציאות כולה, על כל שגעונותיה והמדורים הרעים של נטיותיה הנפשיות, להרים אותם כמעה כמעה אל הקודש והטוב, הנטייה הנפשית האדירה שהייתה לו לשיטה הזאת, בפועל היא הופכת להיות לא טובה, כאשר היא ממעטת את הפשיטות הנובעת ממקור העליון, שהוא יותר עליון מכל שכל וחוכמת האנוש. כי בפועל, הנטייה הנפשית הזאת, היא מפריעה להלוך הנפש שאליו מדריכה התורה. הנטייה הזאת, זו נטייה שהיא תופסת את הדברים בצורה קומפלקטיבית. היא תופסת שהדברים מורכבים, מסובכים, זה מטרע, אבל אפשר להשתמש בזה לטוב, ועל כן מבחינה מסוימת יש שם ניצות של טוב, ובוא נשתמש בזה, ובוא נעלה את זה, ונתאר את זה, ונסיר את זה. העולם הרוחני הזה, הוא, כמו שתיארנו מקודם, הוא פוגע בהמון הרחב, שאצלו הדברים צריכים להיות פשוטים, וזוהי הצתה של תורה, שהיא מדריכה את הדברים בצורה פשוטה וברורה. ברוח פשטותו ותמימותו של יאשיהו המלך. אמרה תורה, השחץ, שרוף וחלה, אין לי שום נטייה חוץ מאשר לעשות מה שכתוב בתורה. וכל השאר פשוט מתעדה, לא קיים. אין אהבה אמינה, אין לו שום מקום. זו הייתה העמדה הנפשית היאשיהוית. אבל העמדה הנפשית השלומוית, היא מורכבת, היא מסובכת, היא מבחינה בכל מיני סברות ואפשרויות וממדים ופרספקטיבות, שכל האוריינטציה הנפשית שנגזרת מהעולם הרוחני הזה, הוא מחליש את העמדה הנפשית הפשוטה, שדווקא מתאימה להמונים. מתאימה להמונים, והיא עצת השם העליונה, שבעומק העניין היא, וזה גם פשוט גם לשלמה המלך, הוא לא חלילה חולק על זה, זה פשוט שעצת השם העליונה, אז היא חודרת יותר עמוק. אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני, את זה אומר שלמה המלך בעצמו. התורה עוד רחוקה מכל חוכמתי, ומכל מקום החוכמת שלמה הזו בתרבות, בהלוך הרוח והנפש של ההמון, הוא מפריע להלוך הנפש שמעודדת אותו התורה. כי הוא גורם למעט את העוז של הסרת הרע בפועל. כי אותה נמרצות, אותה קנאות פשוטה, שנפש ההמון מאוד מסוגל לקלוט אותה, זה רע. רע וזהו. אז מתי נפש אין לה הסתייגות, והדבר הוא חד משמעי, אז העוז, הנמרצות, הנחרצות של הנפש, שהיא פועלת כנגד הרע, היא בלי הרהורים, בלא לב ולב. לא כן, כשיש לב ולב, יש הרהורים. אמנם הוא מבין שצריך לעשות, רק הוא מבין שיש אולי אפשרות אחרת. אז זה מחליש. זה ממעט את העוז של הסרת הרע בפועל, אל אותו החשבון של מה שיש לו תיקון בציורו. זאת אומרת, השפה פה לא סגור על זה שאני מבין אותה בדיוק, אבל בכללות אני חושב שאנחנו עדיין יכולים להחזיק ראש העוז של הסרת הרע בפועל הוא מתמעט, אולי העדיף שיהיה כתוב, על ידי אותו החשבון של מה שיש לו תיקון בציורו. היה כתוב על, והמוצאים לאור תיקנו את זה לאל.
אני מתחלף בחשבון.
ואני מציע שיהיה כתוב על ידי, ואז אם כבר אתה מתקן את העל, אז תתקן את זה על ידי, ואולי באמת זה מה שהרב כתב, ועשו מהיוד עם אפוסטרופים מעליהם, עשו מזה, הבינו שזה כתוב למד, אבל אולי הרב כתב על ידי, ואז הכל ברור. עוד פעם, אני אקרא את כל המשפט עם המילה על ידי, ואז אני חושב שזה יהיה ברור יותר. אבל מכל מקום, זאת, אני קורא מההתחלה, מכל מקום, זאת היא פעולת ההתאמצות היתרה יותר על המידה. גם זה הייתי אולי מוותר על המילה היא, והייתי אומר, אבל מכל מקום, זאת פעולת ההתאמצות היתרה יותר על המידה, כשממעטת את הפשיטות הנובעת ממקור העליון יותר מכל שכל וחוכמת אנוש, למעט את העוז של הסרת הרע בפועל על ידי אותו החשבון של מה שיש לו תיקון בציורו, וגם החזק שבאנשי לב לא יוכל להימלט מזה. האיש הכי חזק, מכל מקום, אם הוא יודע שיש סברה ישרה וטובה, להפך ממה שהוא עושה, וזה דרך התיקון היא יכולה להיות גם אחרת, ואז ייתכן שהוא סתם הורס, אז זה מחליש אפילו את האיש הכי חזק בליבו. החזק שבאנשי לב, גם הוא לא יוכל להימלט מזה שזה ימעט מעט את העוז של הסרת הרע בפועל. ועל כן צריך לדעת שאף על פי שיש תיקון אל הרע הציורי בעומק המחשבה, מכל מקום, כשתצא המחשבה הזאת אל הפועל נגד היכולת של המציאות המעשית לקבלו ולתארו את הרע הציורי, לקבלו ולתארו את הרע הציורי, הלא יזיק ויחיב. כן, אז הרעיון ברור, זאת אומרת, עוד פעם, אני לא ממש יודע להכניס אותו מדויק בתוך המילים, אבל בכלל המילים אני חושב שאנחנו מבינים את זה. זאת אומרת, שהאיש שהוא מבין שאי אפשר למעט את ההתנגדות הטבעית, הפשוטה, של התורה שהיא נוכל להתקבל בנפשות ההמוניות בהדרכה הפשוטה שהיא יוצאת בצורה חד משמעית נגד הרע, והמחשבה, העולם הציורי, התיאורי, אז הוא שם אמנם זה נכון שמבחינה תיאורטית אנחנו יכולים לחשוב איך שבכל דבר יש איזה ניצוץ של טוב, ו הוא רק מכוסה בהרבה קליפות והשפעות, ותבוא המחשבה, תבוא ההתאמצות השכלית העמוקה, התאומית, ותדע איך למחזר כל רעיון לכיוון הנכון, איך שכל שטות יסודה באיזה סטייה מהלוך רוח נכון. אז צריך למצוא את השורש של הקלקולים האלה, ועל ידי זה אפשר לתקן את הכל, להעלות את הכל. בתיאוריה זה יפה, ובתיאוריה זה גם נכון. ומבחינה מחשבתית, תיאורטית, גם צריך לעשות את זה. אבל בתנאי שהלוך הרוח הזה הוא לא דולף ולא נותן רושם במציאות המעשית. כי במציאות המעשית, אם יהיה רושם מהלוך הנפש הזאת, הרוח הזאת, כי אז זה מאוד יפריע. וזה מאוד יפריע אפילו לחזק שבאנשי לב, שהוא לא יוכל להימלט מאותו ההתמסרות אל העוז של הסרת הרע בפועל. ועל כן גם החזק שבאנשי לב חובתו לדעת שאף על פי שיש תיקון אל הרע התיאורי, הציורי, בעומק המחשבה, כי המחשבה היותר תאומית היא יכולה למחזר כל דבר. היא יכולה להכיל כל דבר, היא יכולה להכליל כל דבר. ועד רבה, זו גבורתה וזו שלמותה של המחשבה, שאין משהו במציאות שהיא לא יכולה להראות איך שהוא חלק מהפאזל האלוהי שאת הכל ברא לכבודו. ובמסגרת זאת אפשר מכל דבר לגלות איך שזה או טוב או למוטב. זה מבחינה מחשבתית. זה פרויקט לטיפוסים, כמו שלמה המלך, להראות איך דברים כאלה עובדים. מכל מקום, כשיצא אל הפועל, כשתצא אל הפועל, הנטייה הזאת, אני לא יודע מי יצא פה אל הפועל, על כל פנים, כשיצא משהו מזה, או הרע הציורי, אם הוא יצא אל הפועל נגד היכולת של המציאות המעשית לקבלו ולתארו, זאת אומרת, הרעיון הזה, אני חושב, זה מה שהיה אמור להתבטא במה שיצא אל הפועל. או כשתצא פעולת ההתאמצות היתרה אל הפועל, אז זה צריך להיות כשתצא אל הפועל. המחשבה הזאת.
הרע הציורי
לצא אל הפועל.
נגד
היכולת של המציאות המעשית לקבלו ולטהרו. אני חושב... התיקון? שיש לו תיקון, או חושבים שיש לו תיקון מציורו. שיצא התיקון אל הפועל.
התיקון
לא יכול להיות. אבל אני מציע שהכי טוב זה היה לו זאת, זה מה שהיה. זו הכוונה. מכל מקום, לו היה כתוב פה, כשתצא אל הפועל, מי תצא אל הפועל? פעולת ההתאמצות היתרה יותר על המידה. של אותו החשבון של מה שיש לו תיקון בציורו. אז כשתצא ההתאמצות הזאת אל הפועל, נגד היכולת של המציאות המעשית, לקבל ולטהר את הרע הציורי, הלא תזיק ותכאיב. ויש סיכוי שהפרשנות המקורית שלי היא צודקת. כי אני חושב שכבר אמרתי לכם בהזדמנויות, אצל הרב זכר ונקבה, זה דוגמה קלאסית להסתבכות, אבל זכר ונקבה זה עלול פה משני כללים, הן של אבן עזרא והן של רד"ק, מאחר שבכלל כל דבר שלא איש זוכר או נקבה הוא כרצונך. זה הכלל הידוע של אבן עזרא, מותר, זה לא רק אבן עזרא, זה גם כלל של משה רבנו. בכלל אבן עזרא הוא לא כדאי לחלוק עליו בעברית, כי הוא מלך העברית. ברוח פרשיות אלה שאנחנו עכשיו נכנסים אליהם, אז יש, והייתה צעקה גדולה במצרים, אשר, איך זה ממשיך? אשר כמו, לא? והייתה צעקה גדולה במצרים, אשר כמו הוא לא נהיית וכמו הוא לא תוסיף. אז הצעקה, כמו הוא, אז הצעקה זה כמו הוא, לא נהיית וכמו הוא לא תוסיף. אתה רואה שזה העברית של משה רבנו, ואין לחלוק על העברית של משה רבנו. אז זהו, זה הכלל, והרב מדבר כמו משה רבנו, כמו אבן עזרא. רק אנחנו סובלים מזה, כי אנחנו ככה, האוזן שלנו לא כל כך רגילה לזה. וחוץ מזה, ישנו עוד כלל של הרד"ק, שאם יש איזה, פה יש איזה נושא שהוא הרע הציורי. הרע הציורי הוא זכר. ואחר כך, אני כבר לא זוכר איך אומרים את זה, הרע הציורי זה נושא, הוא נקרא מושא. והנושא מופיע, חוזר עוד פעם אחריו, אז הוא לובש את המין של המושא. אז הרע הציורי, מכל מקום, כשיצא, היצא לא הולך על הרע הציורי. אבל במשפט הקודם, אחר שהשתמש ברע הציורי, במין הזה, אז הוא ממשיך גם בזה. זה כלל של הרד"ק. בקיצור, אנחנו, וזה דוגמה כמה אפשר להסתבך, וכמה טוב לאנשים פשוטים, על כל פנים, כמוני, שאני לא... אז תלמידי חכמים, הם צריכים לדעת להתמודד עם הטקסטים האלה ולהחזיק ראש, אבל אנשים בני תמותה, אז הם מסתבכים מזה מאוד. ולכן טוב שאנחנו מדברים כיום בצורה, איך נגיד, קצת פחות שסומכת על האינטליגנציה, כמו שמשה רבנו דווקא כנראה שמח על האינטליגנציה שלנו, יותר ממה שראוי לנו... ראוי להאמין בנו, אז מחר שיש בעיה באינטליגנציה, אז כדאי שנדבר ברור. אז במסגרת זאת, אז טוב אנחנו עושים שאנחנו מבחינים בין זכר לנקבה. מכל מקום, הרב הוא שייך לחבורה של משה רבנו. אז הוא במסגרת זאת, הוא... אם כי הוא באיזה שלב בחייו התאמץ, התאמץ לרדת אלינו, רק היה לו קשה, היה לו קשה. הרב צבי יהודה גם עזר לו לרדת אלינו, אבל אין היה הרב צבי יהודה לא צילאור, ואחר כך העוזרים הנכבדים, אז כבודם במקום המונח, אבל בכל מקום הם כבר ממש בגובה העיניים שלנו, מותר לנו לחלוק עליהם לחלוטין. מכל מקום, אחר כל הנסגרות הסוגריים של ההערה הזאת, ברגע זה, זה מה שמתנוצץ לי וזה מוצא חן בעיניי. ההצעה הזאת שאני מציע, שאולי זאת הייתה כוונתו של הרב. עוד פעם, אני אנסה לקרוא את כל המשפט מההתחלה, על פי רוחי. אבל מכל מקום, זאת פעולת ההתאמצות, לוותר על ההיא. אתם מבינים, מכל ההגעות האלה, לו הרב צבי יהודה היה מוציא את זה לאור, הוא היה מוחק את זה פשוט. בלי עני דפף. רק אנחנו... וכך ראוי לנו להיות בחרדת קודש מכל מילה של הרב, כי עד שאנחנו בטוחים, הבנו, לא הבנו. מכל מקום, זאת פעולת ההתאמצות. אז כל מה שאני מציע זה כמובן בדרך אפשר, ואני יודע, בקריאה הבאה שלי אני כרגיל לחשוב אחרת, אבל ברגע זה, זה מה שאני חושב. אבל מכל מקום, זאת פעולת ההתאמצות היתרה, יותר על המידה, כשממעט את הפעולה הזאת, את הפשיטות הנובעת מהמקור היותר עליון, מכל שכל וחוכמת אנוש, של הכוונה לתורה, שממעטת את הפשיטות, הנה פה זה, חסר פה איזה מילה, היה צריך להיות כתוב, שממעטת את הפשיטות הנובעת המקור יותר עליון, ופועלת למעט, חסר פה מילה, ופועלת למעט את העוז של הסרת הרע בפועל, על ידי אותו החשבון, על ידי אותו החשבון של מה שיש לו תיקון בציורו, לרע בפועל, יש לו לרע בפועל תיקון בציורו, בציורו, ציורו של הרע. וגם החזק שבאנשי לב, לא יוכל להימלט מזה. ועל כן עליו לדעת, כך היה עדיף שיהיה כתוב, ועל כן עליו לדעת, שאף על פי שיש תיקון אל הרע, שנייה, ועל כן עליו לדעת, שאף על פי, שיש תיקון, אני כותב את זה, אתם מבינים, בעיפרון. עיפרון זה דבר שקל למחוק. אז לא חס וחלילה לכתוב את זה בעת. אז, ועל כן, עליו לדעת, שאף על פי שיש תיקון אל הרע הציורי בעומק המחשבה, מכל מקום, כשתצא אל הפועל, מי תצא אל הפועל? כשתצא פעולת ההתאמצות היתרה יותר על המידה, הממעטת את הפשיטות, פתאום אני חושב שזה יכול, אפשר, במקום על ידי הקודם שלי, אפשר לכתוב של. עוד פעם, מההתחלה אני מתחיל, עוד פעם, מכל מקום, זאת פעולת ההתאמצות היתרה, יותר על המידה, כשממעטת את הפשיטות הנובעת ממקור עליון, יותר מכל שכל וחוכמת אנוש, למעט את העוז של הסרת הרע בפועל, של לא על ולא אל, אלא של אותו החשבון של מה שיש לרע בפועל תיקון בציורו. זאת פעולת ההתאמצות היתרה יותר על המידה, של אותו, עכשיו בא משפט מוסגר, של אותו החשבון של מה שיש לרע תיקון בציורו, גם החזק שבאנשי לב לא יוכל להימלט מזה, וגם החזק שבאנשי לב לא יוכל להימלט מזה, שהיא ממעטת את הפשיטות הנובעת ממקור העליון יותר מכל שכל וחוכמת אנוש, שפעולה זאת תמעט, שגורמת למעט את העוז של הסרת הרע בפועל, ועל כן עליו לדעת שאף על פי שיש תיקון אל הרע הציורי בעומק המחשבה, מכל מקום כשתצא, אני עכשיו חושב שתצא אפשר לייחס את זה בצורה מאוד פשוטה, כשתצא המחשבה אל הפועל נגד היכולת של המציאות המעשית לקבלו ולטהרו את הרע הציורי, הלא תזיק ותחיב. טוב, מכל הקרטועים שלי אני מקווה שלא התבלבלתם, ואת הרעיון הכללי אתם מבינים.
אפשר איזה מעבר אינסוף?
עוד פעם?
כן. אולי בלדעת זה אותה פעולה של קודם. לא יוכל לדעת מזה ולא יוכל לדעת.
לא יוכל להימלט מזה ולדעת. לא, חסר פה מילה. כי אם נוריד את הפסיק ונשאיר את הוו, אז הלא ילך על ה... לא יוכל לדעת. זה צריך להיות להפך. לא יוכל להימלט מהחולשה, ועליו לדעת שאף על פי שיש תיקון אל הרע הציורי בעומק המחשבה, אבל שלא יעשה מזה שום דבר בפעל. בסדר? אז צריך פה פסיק, והוו זה וו ההיפוך. נגיד, זה לא כך. ועל כן עליו לדעת, לכן אני חושב שצריך להוסיף פה את המילים האלה, ועל כן עליו לדעת, ולדעת, כאילו כתוב, ועל כן עליו לדעת. עוד פעם ניסיון, לקרוא את הכל בצורה ספרותית, על פי בקשתות של עידו. אני אתחיל את כל הפסקה מההתחלה. אומנם המחשבות הגדולות שהיו יותר מדי המידה, שהעולם המעשי יכול לקבל, הן פעלו לרעה אפילו בצדן הציורי. מכל מקום לא באו לגבול המעשה ולא היו יכולות לצאת אל פועלם. אבל מכל מקום זאת פעולת ההתאמצות היתרה יותר על המידה, כשממעטת את הפשיטות הנובעת מהמקור עליון יותר מכל שכל וחוכמת אנוש, ופועלת למעט את העוז של הסרת הרע בפועל, של אותו החשבון של מה שיש לו תיקון בציורו, כל זה, עכשיו אני חושב שבכלל היה צריך לנסח את המשפט ככה. מכל מקום, זאת פעולת ההתאמצות היתרה יותר על המידה של אותו החשבון של מה שיש לרע תיקון בציורו, כשממעטת את הפשיטות הנובעת ממקור עליון יותר מכל שכל וחוכמת אנוש, ופועלת למעט את העוז של הסרת הרע בפועל, וגם החזק שבאנשי לב לא יוכל להימלט מזה, על כן עליו לדעת, ואז למחוק את ה-ועל כן, אלא על כן עליו לדעת, שאף על פי שיש תיקון אל הרע הציורי בעומק המחשבה, מכל מקום כשתצא המחשבה, או כשתצא פעולת ההתאמצות היתרה יותר על המידה של אותו החשבון של מה שיש לרע תיקון בציורו, כשתצא לפועל נגד היכולת של המציאות המעשית לקבלו, לקבל את הרע הציורי ולתארו, הלא תזיק ותחיב. טוב, נסתפק בזה. על כן, ראוי הדבר הוא שבכל מה שנוגע במעשה יעמוד דווקא מי שבא לידי אותה עמידה של העלאת כל רשע וכסל על פי מקורו ביושב וחוכמה, להיות גדול שבמקנאים לבער את הרע המעשי מן העולם. האדם הגדול בענקים הזה שהוא יודע שגם חזק שבאנשי לב לא יוכל להימלט מזה שפעולת ההתאמצות היתרה יותר למידה של אותו החשבון של מה שיש לרע תיקון בציורו, והוא יודע שהמחשבה הזאת היא עלולה, כשהיא תלך ותמעט את הגישה הפשוטה, את הפשיטות הנובעת ממקור העליון יותר מכל שכל וחוכמת אנוש, ופועלת למעט את העוז של הסרת הרע בפועל, אז הוא יודע שאסור שהדבר הזה יצא לפועל, ועל כן טיפוס כזה דווקא בגלל גדלותו ובגלל הבנתו כמה של המחשבה במישור המחשבתי התיאורטי, אמנם אפשר להעלות את הכל, אבל אסור לזה להתגלות לשום דבר מזה בפועל, ובפועל צריכה להתגלות קנאות מאוד חריפה, ודווקא התיאורטיקן היותר נעלה, הגדול בענקים בחוכמתו, שהוא מבין בדיוק את הסכנה בעירוב של המחשבות הענקיות במהלכי הנפש של הציבוריות המעשית הרחבה, אז טיפוס כזה צריך שתופיע בנפשו קנאות מעשית מאוד מאוד גדולה. השתלבו פה בנפש המופלאה הזאת שני הממדים, ההכלה של כל הרע מבחינה תיאורטית ורצון תיאורטי בקיומו, והנחרצות היותר שלהבת, מתלהבת, קנאית ומחרבת במציאות המעשית, להרוס כל זכר ולשרש שום דבר מהמציאות של הרע. כיוון שהמציאות שהרע המעשי מן העולם לא יוכל ניקיון. זה ביטוי כמו שאתם רואים מהושע. אבל כאן, בזה האדם הגדול בענקים הזה נכשל. אבל כאן נפגמת היא כבר היכולת האנושית ועוז הרוח מתרופף. במאורעות כאלה נופלים גם ענקים משמיים ארצה. אדרבה. אלה הם הנפילים אשר מעולם אנשי השם שנפלו והפילו את העולם. אלה ענקי הרוח היותר אדירים, התיאורטיקנים היותר נשגבים, חובקי זרועות עולם השמימיים, כיוון שהלוך הרוח שלהם הוא כל כך אדיר, כל כך אידיאלי, כל כך חובק את השלמות, הוא מבין את התפקיד ואת המקום של כל דבר במציאות. אז על כן יש לו איזו רתיעה נפשית מהכחדת כל דבר, ולו הרע ביותר במציאות. כי אפשר להשתמש בו לטוב. אפשר למחזר אותו. ובנקודה הזאת, אז הוא נכשל. הוא לא נכשל במה שהוא עשה משהו לא בסדר. אבל כשהוא מוצא מישהו שעושה לא בסדר, את אותה להבת שלהבת של רתחה, שצריכה להתפרץ כנגדו, שאסור. הלהבת הזאת הייתה קצת מקוררת אצל שלמה המלך. ודווקא על ידי כוח העוז של האור והטוב שבהם, בגלל שיש בו כל כך אור וכל כך עוז, כל כך גודל, זה מה שהוביל אותו, בגלל שהוא היה כל כך שמימי, אז לא, אתם מבינים, אתן לכם טיפ עלי מין משל שאני מקווה שהוא לא יבלבל, אבל לפעמים אני רואה את זה אצל אנשים צעירים כיום, שילדים קטנים רבים במשפחה. זה הקטנצ'יק, אז הוא בא בצעקות רצח אל האבא שיציל אותו. נו, אז מה קורה לילד הגדול? מה עשית? אז עכשיו, אז הוא ברור, הוא נתן לו מכה, כי הוא משך לו את המשחק, כי הוא זה כמו הסיפורים הרגילים. אתה יכול לפעמים לעקוב אחרי זה, שהאבא מרוב חשבונות, כל הזמן הסיפור הזה חוזר, נכון? הוא כל הזמן צועק על הגדול. אי אפשר לצעוק עליו כל הזמן, כי באמת הקטן מעצבן אותו. אבל זה לא בסדר שנתן לו פליק כזה. עכשיו, מרוב שהוא חכם ותוסקן, מחזיק כל עניין, אז טוב, טוב, תבקש ממנו סליחה. אבל הטון שבו אתה אומר, תבקש ממנו סליחה, זה לא יעלה על הדעת, כי הילד הזה, בן השבע, נתן פליק, שלא יעלה על הדעת, לילד בן שלוש. ועל ההתנהגות הזאת, שהיא התפרצות אכזרית, התגובה הייתה צריכה להיות יותר חריפה. אבל הטון בדיוק, איך להגיב, זה עד רבה, מרוב שאתה חכם ומבין כל התמונה, אז אתה לא מגיב נכון. ואתה לא מגיב נכון בטון. וזה, אתה אומר, זה לא בסדר, זה מסליחה, וזה, נו יאללה, תעזו אותי, סתדו. אבל זה לא נקרא למחות ברע. כשהילד עושה רע, הוא צריך לקבל גבולות ולחוש, שזה לא יעלה על הדעת. הנה, דוגמה מהחיים הקטנים. תעשו אקסטרפולציה בהרבה הרבה הרבה ממדים, אבל ככה מסתכל האיש הגדול בענקים על כל העולם הילדותי הזה שנקרא אנושות, וכל בעיותיה, אבל הוא מבין, מרוב שהוא מבין איך שעצת השם משתמשת בכל הכוחות, והמהלך האבולוציוני של הציביליזציה והתרבות משתמשת במהלכים איטיים ונטיות רוח האדם וכל בפועל, אז נו, אז יש לו עכשיו נשים כאלה מופרעות, הן נמצאות עכשיו ב... אז הוא אומר להם שזה לא בסדר. אבל לא ככה מדברים, לא אומרים שזה לא בסדר. זה צריכה להיות התפרצות נוראית. ופה הוא נכשל. אבל כאן נפגמת היא כבר היכולת האנושית ועוז הרוח מתרופף. במראות כאלה נופלים גם ענקים משמיים ארצה. במיוחד שהם לא שייכים לארץ. הם שייכים לשמיים, ובשמיים, הכל שם כל כך יפה. הכל שם כל כך נקי, הכל שם כל כך מקיף. גם רואים שבסיכומו של דבר זה ינצח. אז למה לאבד את הראש? למה לצאת מהכלים? תהיה רגוע. אבל במציאות המעשית, אסור להיות רגוע. ודווקא על ידי כוח העוז של האור והטוב שבזה, האור והטוב שבהם, זה מה שמפיל אותם. ומתוך שלא מיכה בין השאב, מעלה עליו כתוב כי אילו חטא. כי בפועל היה שם קלקול. כי בפועל הוא עשה את הרע בעיני השם. כי זה לא בסדר. זה לא בסדר למייסה. לא מתנהגים ככה למייסה. מה לא מתנהגים ככה למייסה? זאת אומרת, כשמגיעים למצב שאתה רואה אנשים שהם עובדים שם, רוצים לעבוד עבודה זרה, עובדים עבודה זרה, אז לא מבינים אותם. זה לא המקום עכשיו שאני מבין. אין מקום להבנה. אבל האיש הזה, לא, אחרי שהוא יודע שהוא לא מבין, אבל הוא כן מבין. אז זה המציאות הקשה. ועל זה, על זה מעלה עליו הכתוב, כאילו חטא, כאילו חטא, כאילו הוא בעצמו עשה. אבל עדיין, מכלל, הקביעה הראשונית של כל האומר שלמה חטא, אינו אלא טועה. הוא חטא, אבל כל האומר חטא, אינו אלא טועה. כי, תבין, זה החטא שלו. סיכום, עלה בידינו בשלב זה של הגמרא, שלשלמה יש שני רמות של חטא. רמה אחת של דליפה נפשית, הלוך נפש של הענקיות הרוחנית, האדירה הזאת והאצילית הזאת, מאחר שהיה דליפה ממנה אל המישורים ההמוניים הרחבים, זה מפריע. והדבר הזה, התורה מתקוממת נגד זה, הנבואה מדברת נגד זה. והייתה צריכה לבוא פעולה רוחנית שתפעל נגד זה. וזה היה מישור אחד שעליו למדנו עד היום. היום למדנו שגם היה קלקול בפועל. לא רק שהיה קלקול בדליפה הרוחנית שעשתה רושם, אתם מבינים, זה כמו סתרי תורה, שבאמת סתרי תורה מאוד מאוד צריך להיזהר שהם לא יגיעו להמונים. כי על אף שזה אין דבר יותר מעניין את ההמונים מאשר סתרי תורה, אבל זה כמו שאין דבר שיותר מעניין פרפרים מאשר אש. הם נמשכים לזה ופשוט בלבל להם את הנפש ואת המוח ואת זה הורס אותם. אז מעין זה, או בדיוק זה הבעיה של דליפות ומחשבות אדירות כאלה של שלמה המלך, והיה מזה איזה דליפה, היה מזה איזה ראש, מלוך נפש, שפעל לא טוב במבנה התרבותי, הרוחני, הציבורי. אבל חוץ מזה, גם בפועל הוא לא תפקד למעשה בצורה ראויה. כי הגיע המצב שכתוצאה מאותה החלה נפשית אדירה שיש בכוחו להכיל את כל המציאות כולה, פחות או יותר כמו הקדוש ברוך הוא. כי גם הקדוש ברוך הוא סך הכל, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו את הכל ברא לכבודו, ואתה מחיה את כולם. וכמו שכתוב בספרים, נו, הקדוש ברוך הוא לרגע לא היה מסיר את חיותו מכל דבר, אז היה שב לאפס, אז העבודה זרה לא הייתה קיימת, עובדי עבודה זרה לא היו קיימת, שום דבר לא היה קיים, מחשבות, מודלים של מחשבות לא היו קיימת, הכל זה הופעה אלוהית. ואילולי הקדוש ברוך הוא, אז זה לא היה. אז הנה, הקדוש ברוך הוא מכיל את זה. והנה בא האדם הגדול בענקים, והוא קצת מתבלבל באלוקים בשמיים ואתה על הארץ. למרות שמי שאמר את המשפט הזה, אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, הכן יהוד ברחמי עתים, זה החכם הזה, החכם הגדול בענקים, שלמה המלך. ומכל מקום, האישיות שלו, המבנה הנפשי שלו, הוא בשמיים, הוא אלוקי. והוא מכיל את הכל. מאחר שהוא מכיל את הכל, תיאורטית, יש לו נטייה נפשית, הוא רואה את הגודל, את היופי, שבשיטה הזאת, אז בפועל, כיוון שהגיע לשעת המעשה, לשורה הפשוטה של החיים הממשיים, אתה רואה פה איזה רישות, איזה נבזות, איזה פרוורסיה, איזה סטייה, איזה מופרעות. פה צריכה להיות התפרצות ספונטנית בלי חשבון, כנגד הרע. אז הייתה פה התפרצות ספונטנית עם חשבון. וזה נקרא שלא מיכה בין השאר. והמציאות הזאת זה חטא. אתה חושב שהוא עבד עבודה זרה? הכתוב מעלה עליו כאילו עבד. אבל זה החטא.